שלום וברכה, מסכת אבות, פרק שישי, משנה ד'. אנחנו לומדים את מהותה ערכה של התורה. זה נכון של לימוד תורה בעיקר. כך היא דרכה של תורה. פרק שישי, אצלי זה משנה ד', יכול להיות שבמהדורות אחרות זה משנה ה', אבל זה אותו טקסט. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל. ואם אתה עושה כך, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. טוב, אז מכאן ואילך, צריך לחלק בישיבות, פת ומלח ומסורה קטנה בשביל המים. נכון? ככה כתוב, לא? צריך גם לסדר שינה על הרצפה, זה יחסוך במיטות. חיי צער תחיה, לא יודע, צריך למצוא גם איזה משהו ככה לדפוק את החיים עוד קצת. ובתורה אתה עמל. כך היא דרכה של תורה, נכון? אלא בצדק פירש רשי שהכוונה לא שכך צריך לחיות, אלא אפילו אם אתה מגיע למצב כזה. גם כשאתה במצב של פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, בכל זאת בתורה אתה עמל. כן, ככה הפשט המקובל, לפחות לפי הבנת רשי. אלא שיש על זה קושיה. כי היה צריך להיות כתוב, אף אם פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה וכו', בכל זאת בתורה אתה עמל. אבל כאן כתוב, כך היא דרכה של תורה, משמע שאין תורה בלי זה. אז האם זה אומר שהעשירים צריכים לבטל על מעדניהם? התשובה היא שלא. כי באמת, זאת באמת דרכה של תורה. זאת אומרת, אתה רוצה לזכות למשהו שהוא נבדל מן העולם הזה, אתה באמת צריך, במידה מסוימת, להיות גם אתה נבדל מן העולם הזה. והנבדלות מן העולם הזה, זה חיי הדלות האלה שמתוארים כאן. אלא שאין בידו של העשיר להגיע לזה, אלא אם כן העשיר יפקיר את כל ממונו, אבל זה לא שמענו שהתורה דורשת את זה. אז באמת העשיר, גם כשיש לו תורה, הוא צריך לדעת שיש לו פחות תורה. כן, כי יש מעלה מיוחדת של לימוד התורה מתוך הדחק. אבל על כל פנים, זה לא דבר שרודפים אחריו, זה דבר שאם הוא מגיע, אז הוא הזדמנות לאדם לזכות לתורה. כן, בבקשה, בשביל זה אני פה. רק על ידי עשירות, כן. נכון. אתה צודק, כלומר, יש דברים שאפשר להגיע אליהם רק על ידי עשירות. מה עם הדברים? הנבואה. הנבואה היא צריכה עשירות, והתורה צריכה עניות. מה? יש הבדל. נאמר על משה רבנו שהוא היה אב בחוכמה, אב בתורה, אב בנבואה. מכאן אתה למד שהתורה דבר אחד, החוכמה דבר אחד, הנבואה דבר אחד. כן, כל פעם זה משהו אחר. אז מה שנדרש כדי לזכות לנבואה, זה העשירות. אין הנבואה שורה, אלא עשיר, חכם, גיבור. מדוע? משום שהנבואה היא דבר השם, אלא האדם השלם. אז אם אתה לא עשיר, אתה לא שלם. לכן אתה חייב להיות עשיר כדי להיות חכם. מה שאין כן התורה, שהיא למעלה מזה. התורה היא הדבקות בשם יתברך עצמו, והוא לגמרי נבדל מן המציאות, ולכן אני חייב גם להיות נבדל מן המציאות כדי לזכות לתורה. מה שאלתך, אדוני?
היה עשיר, משה רבנו.
משה רבנו היה עשיר, נכון?
היה לא תורה.
אז איך הוא זכה לתורה? בכלל, איך אפשר להיות גם נביא וגם בעל תורה? לפי זה, כן? כלומר, זה בכלל שאלה, איך אפשר להיות גם עשיר וגם אני כאחד? שאלה. מאיפה משה רבנו היה עשיר? מפסולת של הלוחות. אתה חושב שהוא מחר את זה? השאיר את זה אצלו. זאת אומרת שבסופו של דבר הוא היה עשיר, אבל ללא שימוש בדבר. אז כך גם יכול להיות אדם שהוא עשיר, כדי שיזכה לנבואה, אבל דרכי חייו, הליכות חייו בפשטות. מובן? כן. כן. איך זה מסתדר עם מה שהרמב״ם אומר שרווחה כלכלית עוזרת ללמוד תורה? תשובה. מה שהרמב״ם כתב שרווחה כלכלית עוזרת לתורה, הכוונה רווחה כלכלית של הציבור. אם הציבור בכללו הוא עשיר, אז אפשר גם לחכמים לעשות בתורה גם כשהם חיים חיי צער. מה שאין כן, אם באופן כללי יש עשניות, אין הרחבת הדעת, אז גם החכמים החיים חיי צער, גם הם לא משיגים תורה. מה? בעוד איך שזה קשור, בגלל שכשיש דלות בכללות האומה, יש קטנות המוחים. יש צרות האופקים. בגלל שכל הזמן אנשים עסוקים בלרדוף אחרי פרנסתם. אז הכל יוצר איזה מציאות חיים כזאת ללא שמחה. אין שמחה, אין נבואה, אין תורה. שואל יהודה, מה עם רבי שהיה עשיר? כן, רבי היה עשיר מאוד, יותר משבור מלכה, כלומר שבור מלך פרס. רבי היה אפילו שומר הסוסים שלו, היה עשיר יותר ממלך פרס. אלא שבשעה שמת זקף 10 אצבעותיו ואמר, לא נהניתי מן העולם הזה אפילו אצבע קטנה. כלומר, כל העושר של רבי לא היה עושר אישי, אלא היה עושר של נשיא. בתור נשיא האומה הישראלית הוא צריך להיות עשיר, אז לא לעצמו. כן. למה מה? למה יש יותר תורה מתוך הדחק? פשוט מאוד, כי התורה במהותה לא שייכת לעולם הזה. לכן אם האדם מחובר לעולם הזה, וזה העשירות מחברת אותו, הוא מתרחק מן התורה. אחר כך מי שזכה לתורה יכול לקדש את העולם הזה. אבל כדי לקנות את התורה, מה? לא, ודאי שכבר אז אין בעיה עם העשירות שלו. זה מה שאמרו, מה יעשה אדם ויחיה? כך כתוב מסכת תמיד. מה יעשה אדם ויחיה? ימות. שואת הגמרא, ומה יעשה אדם וימות? יונה יחיה. מה פירוש הביטוי? זה ביטוי קצת מוזר. אלא, מה שנאמר שצריך לחיות חיי צער, הכוונה שיש לאדם קודם כל מה להמית. כלומר, אדם צריך קודם כל להיות נורמלי. אחרי שאדם הוא נורמלי, הוא מוותר על הרכוש שלו בשביל התורה. ואחרי שאדם זכה לרכוש התורה, על ידי ויתור על רכושו הגשמי, אז הוא חוזר אל הרכוש הגשמי ומקדש אותו. ומדובר פה בשלושה שלבים. אם כן, מה יעשה קודם כל? לחיות, אחרי זה למות, ואחרי זה לחיות. כן? זה הדרכת מעבר, קוראים לזה. כן. כן. מה? זה יכול, במושור של האומה זה יכול להיות 2000 שנה. כן, נכון. אומרת המשנה, אל תבקש גדולה לעצמך ואל תחמוד כבוד. מה זה גדולה? גדולה זה עשירות, זה יכול להיות גם שלטון. אז ברגע שאדם משתמש בתורה בשביל שיהיה לו שלטון, אז הוא נוהג בהפך מהותה של התורה, שהתורה היא מן השמיים והיא לא של האדם. ברגע שהוא עושה את התורה לכלי תשמישו, זה כבר לא תורה, זה חילול השם. כמו כן גם אם הוא חומד כבוד, אם הוא רודף אחרי הכבוד, אז הכבוד גם יברח ממנו. יותר מלימודך עשה. מה זה יותר מלימודך? שיהיו מעשיו מרובים מחוכמתו. אבל האמיתי, הביטוי לימוד יש לו גם משמעות של הרגל. כן? מלומד, כמו שהוא מלומד בניסים, הכוונה מורגל בניסים. אז יותר מלימודך עשה, תעשה יותר ממה שאתה רגיל, ואל תתאווה לשולחנם של מלאכים, או של שרים, תלוי לפי הגרסאות. מה זה שולחנם של מלאכים? האנשים העשירים. אנשים עשירים יש להם הרבה מאוד כסף. אז למה אל תתאווה ששולחנך גדול משולחנם וכתרך גדול מכתרם? באיזה מובן שולחנך גדול משולחנם? כי הרי העשירים, יש לנו ביטוי כזה בחז"ל, מרבה נכסים, מרבה דאגה. כן, אין לו רגע אחד פנוי מן הדאגה לעושרו. מרבה נכסים, מרבה דאגה. מה שאין כן אדם שיש לו תורה, הוא לא מודאג כל הזמן שמה הוא יאבד. טוב, הוא צריך ללמוד כל הזמן, אבל אין פה דאגה כל הזמן, כיוון שתורתו בליבו. לכן שולחנו גדול משולחנם של שרים, וכתרו גדול מכתרם. מה זה הכתר שמדובר עליו? זה כתוב בעולם הבא. כן, שבעולם הבא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה זה העטרות שיש בראש הצדיקים? אומר הרמב״ם, החוכמה שקנו שעל ידה זכו לחיי העולם הבא. זה העטרה, כי היא מעל הראש של האדם. השכלו של האדם מחובר למוחו, מוחו נמצא בראשו, והוא זכה למה שלמעלה מראשו, לכן כתרו זה העטרה שהוא זוכה לה בעולם הבא, בעטרה שיתרה לו אמו. אם כן, כתוב בכתרך גדול מכתרם, ונאמן הוא בעל מלאכתך, כלומר הקדוש ברוך הוא שאתה עובד אצלו, שישלם לך שכר פעולתך. מה שאין כן אחרים בעולם הזה, אינך יודע אם הם ישלמו לך את מה שהם חייבים לך. טוב, הדברים האלה הם פשוטים סך הכל, הם באים רק לעודד את האדם להיות עם מסירות נפש לתורה, ושילמד תורה לשמה ולא לשם ההנאות שעשויה התורה להביא לו. כן, טוב. עכשיו מגיעה פה משנה ארוכה מאוד וחשובה. גדולה תורה מן הכהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית ב-30 מעלות והכהונה ב-24, והתורה נקנית ב-48 דברים. אם כן, יש פה כפי מדרגות, כפי מספר המעלות, כך מעלת הנושא. המלכות ב-30, הכהונה ב-24. למה הכהונה ב-24? למה המספר הזה דווקא? כמספר ספרי התנ"ך. כן? הספרים של התנ"ך הם 24. ולמה יש 24? וזה הכהנים שהם נושאי התורה, ירוב משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לכן יש דמיון בין מעלתם לבין התורה שאותה הם מלמדים. ולמה יש 24 ספרים בתנ"ך? כנגד 24. כך החליטו אנשי כנסת הגדולה. ולמה כך החליטו אנשי כנסת הגדולה? בוא נגיד ככה, למה הזדמנו לאנשי כנסת הגדולה 24 ספרים כנגד 24 שעות היממה? יש 24 שעות, כלומר זה עולם מלא. 24 זה עולם מלא. 24 בגמטריה זה קד, נכון? קד, קד, כן? קד קטן, קד קטן, 8 ימים שם נתן, נכון? אז מה זה קד? קד זה כלי קיבול. כן, כלומר, כביכול הציור שיש אוקיינוס גדול, ומתוך האוקיינוס הזה אנחנו שואבים דרך קד. האוקיינוס הגדול זה שפע אינסוף. שפע אינסוף אנחנו לא יכולים לקבל, אבל אנחנו מקבלים דרך כלים. הכלים הם 24 כלים, שהם 20, שם העולם המלא שלנו, לכן יש גם 24 שעות ביממה, וכנגד זה נושאי התורה, דיינו הכהנים, הם קונים את מעלתם ב-24 מעלות. כהונה? כן, כן, הכהונה זה כנגד הגדרת הזמן, כלומר עולם מלא. כן, אבל על איזה עולם הכהנים שולטים? על עולם הכהונה. כלומר העולם התיאורטי של בית המקדש. המלך, לעומת זה, הוא שולט על העולם הממשי. העולם הממשי, השלטון בו זה ב-30 מעלות. למה 30? כ-30 מורה על עליונות. נכון? 30 מורה על עליונות. תמיד, לא? למה? ככה. בגלל שהמספר 10 הוא מספר שלם, ושלוש פעמים שלם זה עליון. אני אסביר למה. אם אתם לוקחים שני תפוחים, שמים אחד על גבי השני. האחד עליון והשני תחתון. מה מגדיר את העליון כעליון? התחתון. כלומר, זאת לא עליונות אמיתית, זאת עליונות יחסית. אבל אם אתה שם תפוח שלישי על גבי התפוח העליון, אז הוא עליון במהות. כך שהמספר 3 מורה על ריחוק מוחלט, ואנו עליונות. העליונות הזאת כפול 10, זה יוצא 30. ולכן האות למד, שבגמטריה היא 30, היא האות היחידה שמתנסית מעל השורה. מה זה מעל התורה? יוצא לפי זה שהמלך עליון מן הכהן? לא! מה פתאום? אלא שהמלך יש לו עדיפות בעולם הזה. יש לו עדיפות בענייני העולם הזה, על פני הכהן, שיש לו עדיפות בענייני העולם הבא. כלומר, רוחניותו של הכהן היא קצת מפרידה אותו מן העולם הזה. מה? כן, אבל זה לא התפקיד היחיד שלו. הוא עושה גם בעבודה. כן, הוא נושא בקרבו את התורה. אבל הוא נושא בקרבו תורה שלא הוא מייצר אותה. הוא נושא את התורה שבכתב. הרי משה נתן את התורה לכהנים. אז אם כן, הטקסט כבר כתוב. מה שאם כן, אדם שרוצה ללמוד תורה, הוא צריך להתאמץ. זה מאמץ אחר. זה גם לא בא לו מהמשפחה. לכן התורה עצמה היא נקנית ביותר מאשר הנבואה, המקוימונה נקנית, היא נקנית ב-48 דרכים. בסדר? מה? אני מבין. אתה שואל ככה, הזמן זה מגביל אותנו, והכהנים נמצאים במקום שמעל הזמן. נכון? אבל הם צריכים בשביל זה לעבור דרך כל הזמן. כלומר, הם נמצאים במקום שהוא המקדש, והמקדש נבנה על ידי אנשים בעולם הזה. מה שאין כן התורה שהיא למעלה מזה. אתה מבין מה שאני אומר? לכן כתוב במשל לגבי התורה, יקרה היא מפנינים. אמרו חז"ל, מה זה יקרה מפנינים? מכהן גדול, שנכנס לפני ולפנים.
זאת אומרת שלמרות שבית המקדש הוא מעל העולם הזה,
נכון.
מה שמעל העולם הזה זה מה שכל כפה של...
יפה. כלומר, אף על פי שהמקדש הוא מעל העולם הזה, אבל הוא נבנה מכוח העולם הזה. מה שאין כן התורה שהיא לגמרי מן העליונים. לכן היא נקנית ב-48 דברים. מה זה 48? למה דווקא המספר הזה? כנגד מספרם של הנביאים, ש-48 נביאים נתנבאו לישראל. בסדר? מה, ככה יצא, במקרה. אומר המהר"ל, הדברים הגדולים אינם במקרה קרה. לא יכול להיות שדבר שהוא גדול, שהוא מיסודי העולם, יהיה נתון לידי המקרה. וזה בין הדברים החשובים. לכן התורה הזה שנקנית ב-48 דרכים, זה לא במקרה. מה? הגמרא שואלת את זה. איך יכול להיות שאתה אומר רק 48 ולא מיליוני נביאים עמדו להם לישראל? נכון? הגמרא שואלת את זה במסכת מגילה, את השאלה שלך. מה? במסכת מגילה? זה בבבלי. זה לא בירושלמי, זה בבבלי. כן. לא, אבל יש תשובה, כן? הכוונה ל-48 שנזכרו בתנ"ך, כן. נכון. כלומר, אני אמרתי לפני כן שהנבואה זה לא תורה. אז איך יכול להיות פה שהתורה 48 דרכים כנגד 48 נביאים? כי הנביאים, אף על פי שהנבואה אינה תורה, אבל הנביאים הם תלמידי משה, ומשה הוא אב בתורה. אנחנו רוצים לחבר בין החוויה הנבואית לבין לימוד התורה. לכן יש 48 דברים שהם יסודה של הנבואה. אגב, 48 זה כמעט 49. שמתם לב לזה? זה כמעט 49. כי אתה צריך 49 שערי בינה כדי להגיע לתורה. ו-49 שערי בינה, הראשון כנראה הוא בינה שלא צריך לקנות. אלא הקדוש ברוך הוא נותן מלכתחילה. אתה אומר, אתה חונן אדם דעת, ומלמד אנוש בינה, וחוננו מאיתך. כלומר, יש כבר בסיס של בינה, הייתי אומר, של דעת בסיסית שהקדוש ברוך הוא נותן, ואחרי זה עוד 48 שערים שהאדם מוסיף, והוא מתפלל, תודה רבה, עליהם. בסדר? אז זה מה שאני מסביר, 49 זה כל השערים כולם, אבל 48 זה מה שאתה צריך לעשות מאמץ לקנות. התורה נקנית, אבל הבינה הבסיסית המקורית זה הקדוש ברוך הוא כבר נתן לך. בסדר? עכשיו, מה עם ה-30 מעלות שהמלכות נקנית בהן? זה לא כתוב פה, נכון? לא כתוב. כן, אפשר לקנות מלכות, בהחלט. כן, על ידי מצוותיה של מלכות, על ידי מעלותיו של אביו ושל המלך. זאת אומרת, יש דברים שקונים לא מכוח עצמו, אלא מכוח אבותיו. משפט המלך, נכון. איזה שמה 30 דברים. אם יש לי מישהו, חתיכת טישו, זה יהיה דבר נפלא. הנה, יש. תודה רבה, תודה רבה. ברוך תהיה. האם אפשר להיות מנהיג דור בלי לדעת את התנ"ך ישר והפוך? יפה. תראה, היום בעיקר יודעים הפוך. אבל לכאורה לא. כתוב, הייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. נכון? עכשיו, מה עם ה-30 דברים? אז פה הוא מביא. אותם שכתובים בספר שמואל, כשביקשו ישראל מלך, ואמר להם דעו כי כך וכך משפט המלך, או שתחקור עם 30 דברים, עם אותם ששנויות בסנהדרין, מלך לא דן ולא דנין אותו וכו'. וכף דלת מתנות כהונה, הן 10 במקדש, ו4 בירושלים ו10 בגבולין. אז מי שלומד את ההלכות, יודע מהן המעלות של הכהונה, שזה כולל גם מתנות כהונה, וזה כולל גם הלכות כהונה, הלכות תומעת כהנים ומומי כהנים וכדומה. טוב, מעניין, גדולה תורה מן הכהונה ומן המלכות. אמנם המילה מין יכולה פירושה יכול להיות יותר. כלומר, התורה זה יותר מכהונה, זה יותר ממלכות. אבל בכל זאת כתוב כאן מין. מין הכהונה ומין המלכות, שזה יכול להיות במובן של מן המקור. כלומר, גדולה תורה מכוח תורה ומכוח כהונה. כן, כמו שהרב צודת תמיד היה אומר, גדול השלום. איזה שלום? גדול שלום שבא מארץ ישראל השלמה. אתם יודעים, פעם היה סטיקר כזה. גדול שלום מארץ ישראל, טוב שלום מארץ ישראל השלמה. אתם זוכרים שהיה פעם סטיקר כזה? אתם צעירים, אני זוכר עוד בזמן שלי. אז היה דבר כזה, היה סטיקר גדול של תנועת שלום עכשיו, ששם היה כתוב, טוב שלום מארץ ישראל השלמה. אז הרב סודה הסביר, טוב שלום, איזה שלום שבא מארץ ישראל השלמה. כן, כלומר, זה שלום טוב, זה שלום אמיתי. אז כמו כן גם התורה. גדולה תורה מן הכהונה ומן המלכות. תורה שבאה מתוך רקע של כהונה ומלכות היא תורה יותר גדולה. כן, אבל זה אומר שכשאין לנו כהונה ואין לנו מלכות, אז גם תורה אין. זה מה שכתוב מפורש בספר, במגילת איכה. כתוב במגילת איכה. מלכה ושריה בגויים, אין תורה. רגע, זה פסוק, ירמיהו כתב את זה. ירמיהו כתב, אתה רוצה תתווכח עם ירמיהו, אבל... איך אפשר להגיד שאין תורה בגלות? פשוט מאוד, כי אין תורה בגלות, אני אסביר לך למה. כי התורה היא החוקה המדינית של עם ישראל. אין לך מציאות מדינית של עם ישראל, אז אין תורה. פשוט מאוד. מה? התלמוד הבבלי זה שאריות. זה משהו איזה מין שברי זכוכית זוהרים בתוך החשיכה. זה נקרא עין.
למה
למה הרגו את המקושש עצים במדבר? הרי זה לא היה בארץ ישראל. אז למה לקושש אותו, למה להרוג אותו? הרי הוא מסכן, הוא שמע עדיין אין תורה, נכון? אומר הרמב״ם, הסיבה שבגללה היה צריך שאדון הנביאים יהרוג מחלל שבת, זה כדי שידעו את חשיבות השבת. ולמה זה חשוב לדעת את חשיבות השבת? כי זה היסוד של האמונה בבריאת העולם. ואם יחסר אצל האדם האמונה בבריאת העולם, הכל נופל. לכן היה חשוב שדווקא אדון הנביאים יהרוג מחלל שבת. וזאת הפעם היחידה שהרגו מחלל שבת, מאז נרגעו. חוץ מפעם אחת שהרגו מחלל שבת מדרבנם. כן, בימי היוונים. מה? יפה. השאלה ממש נפלאה. אם החוקה, אם התורה היא החוקה המדינית של עם ישראל, אז למה צריך לקיים מצוות בחוץ לארץ? נכון? שאלה טובה? קדם לשאלה הזאת ברוך שפינוזה. ברוך שפינוזה אמר שבאמת לפי היהדות אין עניין לקיים מצוות בחוץ לארץ, כי כל מי שקורא את התורה רואה שזה החוקה המדינית של עם ישראל. לפי זה אין מקום לקיום המצוות מחוץ למסגרת המדינית. עד כאן דברי ברוך שפינוזה. אבל הרבנים לא פסקו כמוהו, ובכל זאת אמרו שצריך לקיים מצוות בחוץ לארץ. השאלה היא למה? שאלה זו כבר נשאלה על ידי רבותינו בספרי. כן? כלומר, מעניין, עצם זה שהשאלה נשאלת, זה כבר אומר משהו. זה אומר שהתורה היא לא דת. כי אם התורה הייתה דת, אז לא הייתה שאלה למה צריך לקיים אותה בחוץ לארץ. עצם זה שיש שאלה, רואים שנקודת המוצא, נחת היסוד היא, שהתורה היא קודם כל זהות לאומית. שייכת לזהות הלאומית. אז אם אין זהות לאומית, אין מסגרת ממלכתית, לכאורה אין מקום לתורה. אף על פי כן, אומר המדרש הספרי, שאנחנו חייבים לקיים מצוות בחוץ לארץ, כדי לא לשכוח אותן כשנחזור. שנאמר, הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, אומר הנביא ירמיהו. לא כדאי להתווכח איתו. כן, מה אתה אומר? גם את אחן הרגו בשביל חילול שבת, לא רק, גם ישו מעל בחרם. בסדר? עכשיו, לגבי הדבר הזה, כלומר, נתאר לעצמנו שלוקחים קבוצה של אסקימואים, מורידים בחזקת הים, בחזקת היד, עוקרים אותם מגרינלנד האהובה, מערבות הקרח, ובאכזריות רבה זורקים אותם בלב הסהרה. מסכנים נורא, קשה להם, כן, הגלו אותם. כמובן. והם מתגעגעים מאוד לגרינלנד, אבל בינתיים הזמן עובר. אז מה עושים בינתיים? בינתיים מחנכים את הילדים לזה שיבוא יום ואנחנו עוד נחזור לגרינלנד. אז איך עושים כדי לחנך את הדור הבא ואת הדורות הבאים שיבוא יום שנחזור לגרינלנד? עושים סקי בתוך המדבר, על מזחלות נמשכות על ידי כלבלבי המדבר, לוקחים גמל מקרח, לא יודע, בונים איגלו מחול, עושים כל מיני שטויות, מסתובבים עם הפרוות החמות האלה על הראש, בלב הסהרה, וכל המסתכלים מן הצד אומרים, הם מטורפים הגרינלנדים האלה. כן? אלא מה? אם אתה מבין שיש בזה כוונה חינוכית כדי לקיים איזושהי קנאות לאומית לשוב אל כור מחצבתם, אז פתאום הדבר הזה מקבל משמעות. אותו דבר לגבי קיום המצוות. קיום המצוות בחוץ לארץ זה משהו לגמרי לא נורמלי, אף על פי כן אנחנו עושים את זה כדי לא לשכוח. זה טיעון סופר חזק, והראיה שהוא כתוב בפרשה שנייה של קריאת שמע. איך כתוב שם? ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם, ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם להיות על ידכם. אז יוצא לפי זה שצריך לקיים מצוות תפילין דווקא בגלות, נכון? ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם להיות על ידכם, והיו לטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את ביניכם דבר בעם, בשבתך וביתך ובלבתך ודרך ושור בחוב קומך, וכתבתם על מזוד ביתך ושעריך. למה? למען ירבו ימיכם ובניכם על האדמה אשר נשבע של נבותיכם לתת להם. כלומר, כדי שלא תשכחו כשתבואו לכאן. נכון, הספרי פירש כך את הפסוק בתורה, ולכן רש"י מביא דברי הספרי על הפסוקים האלה, וכן הרמב"ן מביא בספר דברים פרק ד' פסוק ה', ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה. כלומר, משה אומר מפורש, זה שלימדתי אתכם זה כדי שתקיימו את המצוות האלה בארץ. בסדר? כן. אם המצוות בחוץ לארץ זה סימנים, למה צריך יום טוב שני? עד כאן שאלתך. תשובה. יום טוב שני של גלויות. תשובה. זה עונש. זה עונש, אני אומר לך, זה עונש. זה כתוב מפורש בירושלמי. וגם באיכה רבה. כן, בגלל שלא קיימתי את התורה בארץ ישראל, לפיכך אני מקיים פעמיים יום טוב בחוץ לארץ. כתוב מפורש בירושלמי. לא זוכר, אבל זה על הפסוק. וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם. מה זה משפטים לא יחיו בהם? אלו שני ימים טובים של גלויות. תנסו, רק פעם אחת. שנה בחוץ לארץ. תראו מה זה. כן? שלושה ימים של פסוקות ועוד שלושה ימים של שמחת תורה. הבן אדם גמור, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה בריאותית. יש פה שאלה. והייתה עמו, זה נאמר על החומשים. מה לעניין גדולי ימינו? גם גדולי ימינו צריכים ללמוד את החומשים, מה הבעיה? טוב, כן? מי שחוטא בגלות זה חטא יותר חמור ופחות חמור. אז אני מסביר. מי שחוטא בגלות זה חטא יותר חמור ופחות חמור כאחד. פחות חמור כי זה לא מקום פלטרין של מלך. כן, לחטוא בפלטרין של מלך זה יותר חמור. מצד שני, זה יותר חמור כי מי שחוטא בגלות לבטח מתבולל. מה שאין כן בארץ, שעוד איך שהוא יש לו סיכוי. טוב. אז איך נאמר כאן? גדולה תורה מן הכהונה ומן המלכות. תורה על רקע של כהונה ומלכות. כן, בבקשה. נכון, נכון. זאת אומרת, מה שאתה שואל, איך יכול להיות שבזמן הגלות הוסיפו כל מיני דברים? תשובה, למרות שהיינו גוף מת, אבל גוף מת משומר. וגוף מת משומר, יש לו עדיין תגובות ביולוגיות כלשהן. כלומר, למשל גופה בקבר, הציפורניים ממשיכות לגדול. השערות גם כן. המיצי קיבה ממשיכים איכשהו קצת לפעול לאיזה זמן. אז זה בדיוק מה שעשינו בזמן הגלות. המשכנו חיים לתרגים כאלה, חיים תרדמתיים. אז קצת חרם דה רבנו גרשום פה, קצת מנהגי עדות שם, אבל זה לא חי. איך מתייחסים לזה עד היום? פשוט מאוד, אנחנו עכשיו מקימים את זה לתחייה. כלומר, כל מיני תכנים שהיו קטנים בגלות, עכשיו הולכים ונפתחים וחוזרים לגדלותם בארץ ישראל. בסדר? למשל, כן, ניתן דוגמה. מה עשה רב לפני 500 שנה כשהגיע לפרשת כי תצא למלחמה? איזה דרשה הוא נתן בבית הכנסת? הוא אמר, תראה, ממילא פרשת כי תצא זה בחודש אלול. חודש אלול זה זמן שבו עושים תשובה. אמר, כי תצא למלחמה, מלחמה זה על אויביך, אויביך זה יצר הרע. ואז הוא נתן דרשה נלהבת על דרך המלחמה ביצר הרע. נכון? ואז הוא הסביר, וראית בשוויה יש את יפת תואר, שזה ניצוצות הקדושה, שנמצאות בתוך הקליפות ושמושכות את האדם לשם, וכו' וכו'. בסדר? וככה במשך שנים על גבי שנים, אז מתרגלים לחשוב, אויביך, יצר הרע, אוטומטית זה בא. כן? זה כמו שאני זוכר, לפני כמה שנתיים, שלוש, הייתי בחוץ לארץ, ודיבר איתי איזה סטודנט למשפטים, יהודי, סטודנט למשפטים, מבריק, חכם מאוד, בחור סימפטי, מלא אנרגיה, מלא רצון טוב למען עם ישראל. ואני דיברתי על הדברים האלה שהתורה זה לאומי. הוא אומר, מה? הרי ברור שהתורה זה דבר אינדיבידואליסטי. אמרתי לו, מנין לך הזאת? הוא אומר, כתוב מפורש, לך לך אל עצמך. נכון? רק יש המשך לפסוק, אל הארץ אשר הראיך. זה הוא שכח. כן? לך לך, זה אינדיבידואליסטי. זאת אומרת שבמשך מאות בשנים אנשים מתרגלים שדרשות הופכות להיות עיקר התורה, ושהפשט נשכח לגמרי. עד כדי כך שבא מישהו לרב ואומר, כבוד הרב, נראה לי שאולי אפשר להסביר, אויביך זה הכנענים, ומלחמה זה לקחת נשק ולהרוג אותם. אז הרב מסתכל ואומר, פירוש מעניין. כן? כן, לא. ודאי, לך לך, זה ודאי נשמע מאוד אינדידואלי. אפשר גם מזה להוכיח ששמע ישראל זה ההוכחה לשילוש של הנצרות. למה? השם, אלוהינו, השם, זה שלושה, בכל זאת אחד. אם רוצים, אפשר לחתוך את הפסוקים איך שרוצים. זה הרמב״ם מציע את זה. כן, הרמב״ם שאומר שאפשר לקחת פסוקים לעשות מהם מה שרוצים, מביא את הדוגמה הזאת. לא, על שמע ישראל. ואיגרת תחיית המתים. כן. אז איפה היינו? הכהונה נקנית, והתורה נקנית ב-48 דברים. ואלו הן. הרגע, יש פה שאלה. מכיוון שגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. זה פסוק, זה גמרא במסכת חגיגה, כן. והכוונה שזה כמו ביטול חמץ. למרות שהוא נמצא אצלך, הוא לא רלוונטי לגביך. כך התורה לא רלוונטית, כל זמן שחסרה לה ארץ ישראל. יפה מאוד. ביטול תורה. כן, הוא ביטול ב-60. יפה מאוד. כן, מה?
מסוכן לומר לא רלוונטי.
זה מסוכן להגיד לא רלוונטי, זו מילה קשה מדי. זה מסוכן, זה נכון.
זה מה ששמר עלינו בגולה.
זה מה ששמר עלינו. בלי זה היינו נעלמים. מה?
מה? שמירת התורה המצומצמת שהייתה בגולה היא מאוד משמעותית.
שמירת התורה המצומצמת שהייתה בגולה שמרה עלינו הייתה משמעותית מאוד, אני מסכים איתך במאת האחוזים. אז מה? אבל זה מה שכתוב. כיוון שגלו ישראל במקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה, שנאמר מלכה ושריה בגויים, אין תורה. אני לא יודע, כתוב במחשכים הושיבני כמתי עולם, זה תלמוד בבלי. נכון? וגם אמר ריש לקיש לרבה בבא חנה, מיגו דייטוויטו בהרע דחשוכה, אמריתו מילי דחשוכה. נו, אז מה אתה רוצה? זה אני אמרתי. יותר מזה, התלמוד הבבלי אומר, כל הדר בחוץ על הארץ, כעובד עבודה זרה. והגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, ישראל שבחוץ על הארץ עובדי עבודה זרה וטהרה הם. כן? בסדר. אז ביטויים חריפים על חוץ לארץ זה לא אני המצאתי. זה התלמוד הבבלי שמביא את זה. אתה רוצה יותר חריף? אני אמשיך עוד אם אתה רוצה. בזוהר בכלל מה לדבר? מה שהזוהר עושים מתורת חוץ לארץ, גומר אותה. טוב. ב-48 דברים, ואלו הן. בתלמוד. עכשיו אתה שואל אם זה לא מסוכן? נכון, זה מסוכן. ב-48 דברים התורה נקנית, ואלו הן. הראשון מפתיע מאוד, בתלמוד. מה זה תלמוד? ללמוד, ללמוד, ללמוד. לא, לא שינון, ללמוד. כן, אנשים מחפשים כל מיני טריקים איך לזכות לתורה. אז אחד קנה את הקליטור, השני תלה איזה קמאה, השלישי, אני יודע, התפלל בכותל 40 יום, אבל יש דבר אחד שצריך, ללמוד. בסדר? אחד רוצה גמרא יפה. לא, צריך ללמוד. אחרי זה נדבר על כל האביזרים, האפקטים, מה שנקרא. אבל הדבר ראשון, בתלמוד. בשמיעת האוזן. מה זה שמיעת האוזן? יש שמיעה מיוחדת. מה? כלומר, אם אתה לא שומע, לא יודע לשמוע, אז אתה יכול להיות שלא תקבל את התורה. אתה תשב בשיעור, אתה תשמע דברים, אבל זה לא שמיעת האוזן. יש צליל של הדברים שצריך לדעת לקלוט, מה שנקרא רוח הדברים. לכן פה נאמר שמיעת האוזן. בעריכת שפתיים. מה זה עריכת? מה אתה רוצה?
יש שמיעה בלי אוזן?
יש שמיעה בלי אוזן, ודאי. יש שמיעת הלב. יש שמיעת האוזן. מה זה עריכת שפתיים? עריכת שפתיים זה לומר את הדברים כמות שהם. כלומר, צריך האדם למסור דברי תורה בלשון שהוא קיבל מרבו. הרבה פעמים כשמנסים לנסח את הדברים מחדש, בשפה אחרת, מאבדים משהו בדרך. או? ולכן החשיבות של עריכת השפתיים. כן? אתה לא אשבי, אני מדברת על רבן יוחנן בן זכאי. איך הוא אמר לתלמידו רבי אליעזר לדרוש, והוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אבל על אותו רבי אליעזר שאמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם, אמרו שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. זאת אומרת, הוא צריך לדעת לשמוע שזה מה שרבו אומר. זה עריכה שונה, אבל העריכה הזאת היא נאמנת למה שרבו אמר. זה הכוונה, עריכת שפתיים. כתוב גם, השואל קורא לעצמו מי שהיא. כתוב גם בגמרא שארץ ישראל עיסה לבבל. איך ניתן להבין זאת? זה בדיני יוחסין, זה לא בדיני לימוד בכלל. מה זה קשור? טוב, כן. לא, שהדברים יהיו ערוכים בפיך. כן, זה לא כמו בעברית מודרנית. בבינת הלב. יש דברים שאתה לא יכול להבין באופן אינטלקטואלי, צריך קודם כל שזה יעבור דרך בינת הלב, ואחרי זה יכול להיות מתורגם. בסיכלות הלב. אז יש, הגאון מוילנה מוחק את המילה סיכלות הלב, וגם אוהב את הצדקות ומוחק, אבל בכל זאת יש כאלה שכן התפיסו את זה בסיכלות הלב. אז כנראה שיש הבדל בין בינה לבין שכל. בינה זה אינטואיטיבי, שכל זה אינטלקטואלי. באימה, ביראה. מה ההבדל בין אימה לבין יראה? האימה זה מה שאני מרגיש כלפי הקדוש ברוך הוא. כלומר, יש לי אחריות על התורה הזאת שהיא באה מאת השם. יש לי אימה. יראה, יש לי יראה מהרב שלי. כן? זה ההבדל. מהקדוש ברוך הוא אני ירא יותר. לא כמו שהפחד של החסיד. כן, הרב מוטי אלון פעם הסביר. מה זה הפחד הגדול ביותר של החסיד שהוא חוטא? שמה הקדוש ברוך הוא יספר את זה לרבי. כן. כן. אז בלימוד תורה זה הפוך. כן? צריך אימה מהקדוש ברוך הוא יראה מן הרב. בענבה. אם אדם אין לו ענבה, איך יקבל תורה? כן, כן. בענבה. בשמחה. אם אתה לא שמח, הלב סגור. לב סגור, איך תלמד? בשימוש חכמים. מה זה שימוש חכמים? הכוונה שאתה לא יכול ללמוד תורה מקלטות, או לימוד תורה מספרים, או מהאינטרנט. אתה לא יכול. צריך שימוש חכמים. מה זה שימוש חכמים? אתה צריך להיות בקרבה איתו. אם אתה לא בקרבה איתו, אתה לא מבין את הראש שלו. אתה לא מבין את הראש שלו, אתה מבין את הראש של התורה. בגלל שהתורה היא נאמרה מפי הגבורה, היא נאמרה על ידי מישהו. לכן זה חשוב לדעת דרך מי היא עוברת. מה זה כוונה שימוש המלחמים? שימוש המלחמים זה מושג מאוד רחב, שכדי להסביר אותו צריך יותר זמן ממה שיש עכשיו, כי הגיע הזמן, הזמן של סיום השיעור. אז בעזרת השם, בפעם הבאה נמשיך בנושא הזה. מה? לא, אמרנו עד 35.